שבוע טוב ומבורך בעזרת השם. השבת נקרא פרשת אמור, פרשה שהיא מלאה בהרבה מצוות עשה ולא תעשה. עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה כמו שאדם הוא אוהב את החבר שלו והוא נותן לו הרבה קליינטים, שולח לו הרבה קליינטים, בשביל שיקבל משכורת גדולה, שיביח הרבה שכר בסוף החודש. פרשת השבוע, פרשת אמור, התורה מתחילה. ויאמר אדוני אל משה, אמור לכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו לאמו ולביו ולבנו ולביתו ולאחיו ולחותו בתולה קרובה אליו, השם לא הייתה לאיש לה יטמא. התורה כאן מצווה מיוחדת לכהנים, לא לנו הישראלים. הכהנים זכו, יש להם הרבה מצוות שלנו אין. ולכאורה, איך אנחנו יכולים לזכות בשכר של כל המצוות, עשרות מצוות שבך לכהנים? אבל הקדוש ברוך הוא מערבב אותנו ביחד. ואז כאשר הכהנים מקיימים את המצוות, אז גם אנחנו יש לנו חלק איתם בקיום המצוות. אנחנו נמצאים כולנו בקופה אחת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אמור לכהנים בני אהרון, דווקא הבנים ולא הבנות, לנפש לא יטמא בעמיו. אסור לכהן להיכנס לבית שיש בו שמה מת, אפילו שהוא לא מתקרב למת. עצם התקרה שיש מעל המת, זה נקרא אוהל, לכן כל מי שנכנס שם נעשה טמא. הכהנים אסור להם להתאמות. לנפש לא יטמא בעמיו. יש רק את השבעה קרובים שהכהנים מותר להם להתאמה להם. לאביו ולאמו ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו ולאשתו. גם כל ישראל הוא חייב באבלות רק על השבעה האלה. השאר לא חייב עליהם להתאבל, רק על השבעה האלה. יש טעות נפוצה. יש כהנים, לא עלינו, שנפטר להם מישהו, ואז שמותר להם להתאמה. אז כאשר הם הולכים לקבור את המת, אז נכנסים בין קברות אחרים. הדבר הזה אסור. מותר לו לכהן להתאמה דווקא לשבעה הקרובים האלה, ולא בזמן שמותר לו להתאמה לאלה, יתאמה גם לאחרים. זה שחן ערוך מפורש, יורה דעה, סמן שין עין גימל, סעיף זין. אסור לכהן להתאמה למת, אפילו בעת שמתאמה לקרוביו. לכאורה כבר הוא נטמא בגלל הקרובים שלו, אבל אסור לו להתאמה למקברות אחרים. לפיכך, כהן שמת לא מת, צריך להיזהר ולקוברו בסוף בית הקברות, כדי שלא ייכנס לבית הקברות ולא יתטמא בקברות אחרים כשיקבור את מתו. ולכן צריכים להיזהר. כמו לדוגמה בהר הזיתים, ששם הכל צפוף מאוד, וגם כן לא ידוע אם יש קברות ישנים, קברו שמה מזמן בית ראשון, חולדה הנביאה קבורה שמה. חולדה הנביאה הייתה מבית ראשון. אדם לא יכול לדעת. כאשר הוא הולך שמה, יש קברות מתחתיו. ולכן, כהן שקובר את הנפטר שלו בהר הזיתים, אין לו להיכנס להר הזיתים. וכן על זה דרך. רק בתי קברות החדשים שיש מרחק, יוכל ללכת באמצע, בפרוזדור שבין קבר לקבר. האם זאת יש הלכה של קברות של גויים? האם מותר לו לכהן להתאמה בקברות של גויים או לא? ידועה הגמרא, אמר בשמעון. הפסוק אומר, זאת התורה, האדם כי ימות באוהל, כל הבא לאוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. בשמעון בר יוחאי דורש, אומר הפסוק אמר, אדם כי ימות באוהל, אתם קרויים אדם, אין אומות העולם קרויים אדם. ולכן זאת אומרת, לפי דעתו שמותר להתאמות. עם זאת, מרן השחר ערוך, מיורה דעה, סימן, שן עין בית. הוא כותב, קברי עובדי כוכבים, נכון להיזהר הכהן מלילך עליהם. אף על פי שיש בהגעה מוסף, אף על פי שיש בכלים. ללכת לקבר, על קבר של גויים, מרן השולחן ערוך אומר, נכון להיזהר שהכהן לא ילך. למה? מפני שיש סוברים. מתי אמר בשמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, ואתם יכולים להתאמות, זה לא נחשב טומאה אצל הגויים, ועל כל זה דווקא בטומאת אוהל, שיש תקרה, ואז אדם מקבל טומאה. אבל לדרוך על הקברים של גויים, זה גם בשמעון סובר שאסור וכהן יכול להתאמות. מספרים אחד מהגאונים שהיה לפני כמאה שנה או יותר בג'רבה, קראו לו רבי יעקב כהן גדישה. היות שבמפורט יוסף יש הרבה כהנים, ואז כבר לא יכולים לדעת זה שייך למשפחה הזאת, למשפחה הזאת, כולם כהנים. אז יש כהן יהונתן, יש כהן גדישה, אני מכיר בחוץ לארץ כהן סולל, יש עוד כמה סוגים, כהן בולקיה, אז ביעקב כהן גדישה יהיה גאון עצום. וראה אותו גוי שרצה הרב לקצר דרך, ואז הוא עבר, נכנס לבית קברות של גויים. אמר לו הרב, איך אתה נכנס? אתה כהן. הכהנים אסור להם להיכנס בית הקברות. מה הוא יענה לו? נגיד לו, אתם קרויים אדם והנה מות העולם קרויים אדם? לא יכול לענות לו את התשובה הזאת. אז הוא אמר לו, אנחנו מאמינים שגם כאשר נפטר מת ונקבר, אז רק הנשמה שלו עולה למעלה, אבל הגוף נמצא שם, ולכן אסור לנו לכהנים להיכנס בשביל שלא להתאמות. אבל אתם הגויים מאמינים שגוי שמת כבר מכניסים אותו, גופו, רוחו, נשמתו, שם בגן עדן, אז כבר הוא לא נמצא פה, המקום ריק. אני על פי האמונה שלכם, אז אני עברתי פה. מספרים שפעם אחד מחכמי אשכנז קרא לו המלך, אמר לו, תשמע, אתם מזלזלים בנו. כתוב בתורה שלכם, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. מה, אנחנו בהמות? אז ענה לו, אמר לו, אתה יודע קצת עברית, קצת לשון הקודש. יש יחיד ויש רבים, איש, אנשים, אישה, נשים, אבל אדם. אין לנו רבים של האדם. לא מצאנו באף מקום בתנך אדמים. אין. אמר לו, למה? הסביר לו, אתם קרואים אדם, עם ישראל, כאשר קורה שאחד יהודי בצער בסוף העולם, גם שלא מכירים אותו, כולם רצים, כולם משתדלים. הייתה עלילת דם בסוריה. בא השר מונטיפיורי, זכר צדיק לברכה, בא מאנגליה למלך סוריה בשביל לחלץ אותם. שאל אותו מלך סוריה, אמר לו, אתה אנגלי, אילו סורים, מה לך ולהם? אמר לו, כל יהודי, מכל מוצא שהוא, אנחנו דם אחד. בשביל זה באתי לעזוב להם. זו התשובה שאמר אותו חכם. אמר לו, אתם קרואים אדם, לא הכוונה, עם ישראל נקראים אדם, בימות העולם נקראים בהמות, חס ושלום. לא התכוונתי לכך בכלל, לא ככה הייתה כוונת הגמרא. אתם קרואים אדם, עם ישראל היא כל אחד מארבע כנפות הארץ, נפוצים, מפוזרים, נחשבים כולם אדם. כל אחד ואחד מרגיש את השני. אבל אצלכם זה לא ככה. אנחנו רואים, הרוסים נלחמים עם אוקראינה, כמה אלפים נהרגו, שניהם נוצרים. אז אף אחד לא אכפת לו בשני. עקר אכפת לו הוא רוסי והשני אוקראיני. אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. רבותינו שואלים, מה כוונת הפסוך כאן? אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לביתם. למה אמירה כתובה כאן פעמיים? פסוך היה צריך להגיד, אמור לכהנים בני אהרון לנפש לביתם בעמיו. למה כתוב ואמרת? רש"י כותב במגילת אסתר על הפסוק, ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מילאו ליבו לעשות כן. יש כאן מילים מיותרות. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה. פסוק היה צריך להגיד, ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא. למה כתוב פעמיים? רש"י מביא בשם המדרש. כל מקום שכתוב ויום הפעמיים, זה מדובר שהוא לא דיבר ישירות. אמר לשליח שלו שיאמר לצד השני. גם כן, רש"י כותב, רש"י מסביר, שאחשוורוש במשך כל הזמן שלא ידע אסתר מאיזה עם, מאיזה שושלת, אז לא היה מדבר את הישירות. רוצה משהו, מדבר עם השליח שלו, שהשליח שלו יגיד לה. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה. עד אחרי שידע שהיא שושלת של שאול המלך, אז כבר תחיל לדבר את הישירות. גם כן, פה הפסוק אומר, אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, מה כפל אמירה פעמיים? רש"י מביא, המקור נמצא מדברי רבותינו, להזהיר גדולים על הקטנים. בתורה ללמד לנו, הכהן, האבא, רואה בן, נכנס לבית הקברות, צריך להגיד לו, בני, אנחנו כהנים, אסור לך להיכנס. להזהב גדולים על קטנים, בשביל זה יש שני אמירות. אבל שואלים המפרשים, למה רק במצווה הזאת, ובכל המצוות, מחובתנו להזהב הגדולים על קטנים? למה רק פה נכתב? אחד מהתירוצים, פה רואה הילד שגדולי ישראל הולכים להלוויות, מנסים להרים את המיטה, לזכות במצווה. אז זאת אומרת שזה מותר. אם גדולי ישראל עושים דבר כזה, אז מכן זו מצווה. למה היא מנע? למה אני לא אעשה את המצווה הזאת? ולכן נוסחה התורה להגיד לנו, להזהב גדולי מלאכתנים, להגיד לילדים, נכון, בכל דבר ודבר אנחנו רואים מה גדולי ישראל עושים, וגם אנחנו הולכים בעקבותיהם. אבל כאן, תדע לך, אנחנו כהנים, אנחנו כהנים, קדוש ברוך הוא אסר לנו, לנפש לא יטמא בעמיו. יש פירוש אחר. למה התורה חוזרת? אמור לכהנים ואמרת עליהם. התורה באה להגיד לך, תאמר ותחזור ותאמר. גם אתה רואה שאדם היום הוא לא שומע, אל תתייאש. תאמר ותחזור ותאמר. אם הדברים לא נשמעו היום, ישמעו מחר. מספרים על איזה ראש ישיבה אחד. הלך לאיזה עשיר מופלג. ואמר לו, יש לי ישיבה, יש לי תלמידים, לומדים תורה, אנחנו צריכים להחזיק אותם, מבקש ממך, נו, פתח את ידך, פתוחה, מלאה, עשירה והרחבה. ענה לו עשיר הזה, כבוד הרב, אני לא תורם לישיבות. טוב, הרב יצא, אחרי כמה ימים, חזר עוד פעם. הוא מספר לו, אנחנו יש לנו ישיבה, יש לנו תלמידים, לומדים תורה, לא בביתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ, לא שמתי. אני אומר, סליחה, כבוד הרב, אני לא תורם לישיבות. טוב, שלום, הרב הלך. עוד פעם שלישית, הרב הגיע, עוד לא התחיל לדבר, אז בא העשיר הזה ואמר לו, סליחה, כבוד הרב, היית אצלי כבר פעמיים, ואמרתי לך שאני לא תורם לישיבות. למדת עוד פעם בה. אז הוא אמר לו, אני למדתי מה יצר הרע שלך. אמר לו, מה יצר הרע שלי? לימד אותך. אמר לו, יצר הרע שלך, אם מנסה להכשיל אותך בדבר עבירה. ואתה אומר, לא, אני לא אעשה עבירה. הוא לא מתייאש. עוד כמה זמן חוזר עוד פעם. חוזר עוד פעם, חוזר עוד פעם. אולי הפעם הזו תשמע לו חס ושלום להיכשל בעבירה. אמר לו גם כן, גם כן. למדתי ממנו, אני עושה לך ככה. אמרת לי שאתה לא תורם, באתי עוד פעם, באתי עוד פעם, ואני אבוא עוד פעם. אולי באמת יום אחד אתה תחזור בתשובה. רבותינו מסבירים, אמנם כאן התורה מצווה לנו, לכהנים, מצווה לכהנים בשייכת לנו, לנפש לא יטמא בעמיו, אבל יש רמז בזה, הכהנים, הרבנים, בעלי משרה, בעלי תפקיד רוחני, צריכים להיזהר, שלא להתלכלך, גם בעוון קטן, צריכים להיזהר, לפקוח עין. גם דבר שהוא לא אסור, צריך להיזהר, בני שיראו אחרים וילמדו. יהודי אחד, אני עוד זוכר, היינו ילדים, בא לאבי מורי, יש מצליח, זכר צדיק לברכה, אמר לו, כבוד הרב, אני, הבן שלי, יום שבת, לפחות יום שבת, אני מעיר אותו, קום לתפילה, ספר תורה, שחרית, מוסף, ישן, עד שעה 11. מה נעשה? אבא ענה לו בשאלה, תגיד לי בבקשה, כמה, מה הגובה של הילד שלך היום? אמר לו, בלי עין הרע, גבוה, בשכמו ומעלה, גבוה מכל העם, 1.80 מטר. אמר לו, כאשר נולד, איזה גובה היה לו? אמר לו, בערך 0.5 מטר, 50 סנטימטר. אז אבא אמר לו, מ-50 סנטימטר עד 1.80 מטר, יש לנו כאן 1.30 מטר. איפה נרדמת? במשך 1.30 מטר. איפה נרדמת? למה לא פקחת עין? למה לא השתדלת? למה לא הוכחת? למה לא היית כל יום ויום מעיר אותו, היה קטן, היה שומע לך? היום אתה במתלונן? אתה אשם? התורה בפרשה מוסיפה לנו עוד דין לכל עם ישראל. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. הגמרא במסכת יומא אומרת, אבא חילוקי כפרה היה רבי ישמעאל דורש, עבר על עשה ושם ואינו זז משם עד שמוחלים לו, שנאמר שובו בנים שובבים. יש 4 סוגים של עוונות, וכל אחד ואחד איך העניין שלו. הכי נמוך שבהם, אם אדם עבר על מצוות עשה. לדוגמה, הוא לא הניח תפילין יום אחד, מצוות עשה. אחר כך הרגיש, מה עשיתי, מה קרה? יום אחד לא קרא קריאת שמע בזמנה. יום שבת, ישן, ישן, קם מאוחר, עבר זמן קריאת שמע, בטל מצוות קריאת שמע של שחרית ושל ערבית. התבונן בעצמו וחזר בתשובה, הגמרא מבטיחה לו, אם הוא חזר בתשובה באמת, יקבל עליו שיזהר, שלא יעבור עליו עוד יום בלי תפילין, ויעבור עליו יום אחד בלי קריאת שמע בזמנה, לא זז משם עד שמוחלים לו. יש סוג שני, הגמרא אומרת, עבר על אותה עשה ועשה תשובה, תשובה תולה ביום הכיפורים מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. עבר על מצוות לא תעשה, אכל אוכל לא כשר, זה לאו, לאו. פה העבירה הזאת גדולה יותר ממי שביטל מצוות עשה. ביטל מצוות עשה ישב. בעבר על לא תעשה, קם ועשה עבירה, אכל בשר לא כשר. אז תשובה תולה, התחרט ועשה תשובה, עוד לא נמחק לו. תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. נשאר הכתם הזה, עד יום כיפור, כאשר ביום כיפור חוזר בתשובה על זה, אז נמחק לו, לא מזכירים לו ביום הדין. קבוצה שלישית, עבר על כריתות ומיתות בית הדין ועשה תשובה. תשובה ביום הכיפורים תולין ויסורים ממרחים, שנאמר, ופחדתי בשבת פשעם ובנגעים עוונם. אם אדם עבר על איסור כרת, איסור חיוב מיתה, חס ושלום חילול שבת, ויש הרבה כריתות, אם אדם עבר על אחד מהם, ואחר כך הוא התחרט ועשה תשובה, זה לא נמחק מהר. כמובן עשה תשובה מכל הלב, התחרט וקיבל עליו שלא לחזור עוד פעם, התשובה תולה. הגיע יום הכיפורים ועשה וידוי, הרי מותר להוסיף בוידוי. אדם יודע את עצמו שעשה כמה שגיאות וכמה זדונות בזמן שאדם קורא אנא יוסף, יש לנו שם מסודר לפי א' ב' וידוי. אז עשה תשובה, יום הכיפורים הגיע, בכל זאת זה לא מתכפר לו, עד שיבוא עליו ייסורים. הגמרא אומרת, ייסורים של עולם הזה מכפרים הרבה ייסורים של גיהנם. הגמרא אומרת, איך ידע מייסורים? אם אדם מכניס את היד שלו לארנק, להוציא חצי שקל, ויצא לו 5 שקלים, שהם בערך אותו גודל. הוא צריך עוד פעם להכניס את היד שלו לארנק, לכיס, גם זה נחשב ייסורים. אדם צריך באמת, כאשר הוא יש לו איזה בעיות, ישמח בזה, מפני שזה מכפר עוונות. אבל אם לא באו עליו ייסורים, אז הכפרה שלו לא מושלמת. מבה אומרת, אבל יש חילוק הרביעי חמור יותר מכולם, מי שיש בידו חילול השם, אין לו כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים לכפר, ולא ביסורים למרק, אלא כולם תולין ומיתה ממרקת, שנאמר ונגלה באוזני השם סבאות מכופה ועוון הזה לכם אתם מותון. חילול השם, השם מסביר, חילול השם חוטא ומחטא אחרים. האדם עשה עבירה שאחרים רואים אותו, ואז אם הוא עושה אז גם אני, למה אני לא, אני יותר צדיק גדול ממנו, וגורם לשני גם כן לעשות עוון, זה נקרא חילול השם. זה אחרי שחזר בתשובה ועשה וידוי עוד תלוי. ביום הכיפורים ועשה וידוי ביום הכיפורים, זה עוד תלוי. באו ייסורים, זה עוד תלוי. מתי נמחק לו? כאשר הגיע יום המיטה. המיטה מוחקת לו חילול השם, כמה צריך להיזהר. הגמרא כאן שואלת, איך ידע מחילול השם? מה הגדרה של חילול השם? אמר רב, אי ענה, גרון ענה ישקלנה בשרה מטבחה ולא יאהבנה דמי לאלתר. אם אני לקחתי בשר מהאטליז ולא שילמתי במקום, אנשים חושבים שאני מתכוון שלא לשלם. אין, הבעל האטליז מתבייש להגיד לי, כבוד הרב, לא שילמת, יש עליך חוב, ולכן, אז אני מתכוון בשביל חס ושלום לקחת, זה נקרא חילול השם. אמר רבי, לשנו לה בהתרדי לטבעי, אבל בהתרדי טבעי ליטלן בה. ביום כל זה מתי במקום ש... בעל החנות לא רגיל לבקש, אבל מקום שהוא רגיל לבקש, אני נגעתי, רואים שלא שילמתי היום, יודעים שבעל החנות הוא לא יוותר לי. הגמרא ממשיכה עוד, דוגמה. רבי יוחנן אמר, כגון ענדי מסגינה 4 אמות בלא תורה ובלי תפילין. אם אני הולך 4 אמות 2 מטר, ואני לא, הפה שלי לא, אומר דברי תורה, אני הולך בלי תפילין. רש"י כאן כותב, אין אנו הכל יודעים שנחלשתי בגרסתי, ולמדים ממני להיבטל מתלמוד תורה. אנשים, אני לא קראתי תורה בגלל שהייתי עייף, חלש, הייתי צריך קצת לנוח, אבל אנשים לא מבינים את זה. אם רבי יוחנן מתבטל, אז גם אני מתבטל. זה נקרא חילול השם. כל אחד כפי הדרגה שלו. אנחנו צריכים בעזרת השם להשתדל קידוש השם. נוסיף דברים טובים. עוד מצווה ועוד מצווה. עוד אחרים רואים ילמדו מאיתנו ללמוד עוד מצווה. להוסיף עוד מצווה. בזכות זה נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה. בקרוב, קדוש ברוך הוא ירחם על כל חולי עמו ישראל, על כל צרות עמו ישראל, וזכה אותנו לגאולה השלמה בקרוב, בהרעלה ובזמן קרב, אמן ואמן.